דף י"ט עמוד ב', שורה שנייה מלמעלה. אנחנו למדנו במשנה מה קורה באופן שאדם שאומר שהוא רוצה לבוא ולתת לבדק הבית משקל ידי עליי, משקל רגלי עליי. אז במשנה בוער מחלוקת איך אנחנו מודדים. רבי יהודה בא ואומר, יש לנו חבית מלאה במים, מכניסים את היד עד איפה שמכונה יד, מיד נברר. לאחר מכן שמים במקום זה בשר של חמור, עצמות וגידים, וזה שוקלים, והמשקל הזה הוא צריך לתת לבדק הבית. ברבי יוסי ואומר, לא צריך, אפשר לעשות את זה על פי אומדנה, ובעצם זה הברייתא שבפנינו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, משקל ידי, אדם שבא ואומר משקל ידי עליי, או אדם שאומר משקל רגלי עליי, רבי יהודה אומר, מביא חבית וממלא מים ומחליף ביד עד האציל. רש"י פה אומר הציל זה מרפק, אבל רש"י במשנה מסביר שההגדרה שלנו של מרפק, פירושו של דבר שהוא בעצם בא ומחליף את היד עד בית השכי. בתופות, כך לפחות מתברר שם, נראה שההגדרה היא עד הפרק שבין היד לזרוע, אבל לפי רש"י, ואנחנו מדברים רש"י, ההגדרה של יד זה עד בית השכי. אחרי זה, ושוקל שר חמור, גידים ועצמות בנפח שנותר לנו בחבית מכוח מה שהוא הכניס את ידו, ונותן לתוכה עד שיתמלא. אומרת הברייתא, ואף על פי שאין ראיה לדבר, מאיפה לקחת להכניס את הבשר של החמור? כי אני מחפש משהו במשקל הסגולי שהכי קרוב למשקל הבשר של האדם. מהו הדבר עם המשקל הסגולי הקרוב ביותר לבשר האדם? זה בשר חמור. אין לי לזה מקור, ואף על פי שאין ראיה לדבר, אבל זכר לדבר, אני יכול להביא לזה משהו מתוך הכתובים שנאמר, אשר בשר חמורים בשרם. נכון שזה מתייחס לאומות העולם, אבל מדברים על בני אדם. ומצא הנביא לדמות את הדבר הקרוב ביותר לבשר האדם, בשר חמור. אז מצאנו שהבשר של החמור דומה לבשר האדם. אמר לי רבי יוסי, איך אפשר לכוון בשר כנגד בשר, גידים כנגד גידים, עצמות כנגד עצמות? אומר רבי יוסי, מה זה מועיל? אבל כשאני מדבר על החמור, על החתיכת בשר, אני מדבר גם על חתיכת יד שיש בגיד, שזה שונה במשקל מהבשר. יש בעצם שזה שונה ממשקל הבשר והגיד. אז אני צריך בעצם להכניס עכשיו בשר חמור בהגדרה עם עצם כנגד עצם וגיד כנגד גיד, וזה הרי אי אפשר, אלא מה? אמר לרבי יהודה, עומדים, נכון, אני לא יכול לעשות בדיוק, עושים עומד, פחות או יותר כמה יש בתוך יד האדם עצמות, כמה יש בפנים גידים, ואת זה אנחנו מכניסים את הבשר של החמור עם העצמות ועם הגידים. אמר לו רבי יוסי, עד שעומדים ימודו את היד. אומר לו רבי יוסי, אם ככה, בשביל מה צריך להכניס יד בחבית וכו'? אז אם אתה כבר סומך על עומד, אז בעומד, בוא נלך בעומד, ואז אנחנו נעשה אומדן כמה בערך שוקל יד של אדם. יש לנו את הגוף, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה זה בערך מתוך הגוף, נביא את המומחה שמבין בשמאות, ייתן לנו שומה, וזה יהיה הערך של הדבר. אומרת הגמרא, ורבי יהודה, כמה דאפשר עבדין, בא רבי יהודה ואומר, תשמע, מה שאני יכול למדוד, אני מודד. אז אני יכול להכניס את היד, יש לי עכשיו כבר נפח, נכון, עכשיו אני צריך לקחת את הדבר הכי קרוב, והתברר שזה הבשר חמור, גם בתור בשר החמור הדבר הכי קרוב, מה אני יכול יותר להתקרב לדיוק, אני מתקרב, מה שאני לא יכול, אני לא עושה, אבל אני עושה על פי אומדן. אומרת על זה הגמרא, למדנו בעצם במשנה שמה זה נקרא ערך ידי, הוא בא ונותן ביד עד האציל, מחליף את היד עד האציל לתוך החבית, זה הגדרה של יד. אומרת על זה הגמרא ורמינו, קידוש ידיים ורגליים, ואנחנו אמרנו שעד האציל ההגדרה זה עד בית השכי. אז מה זה יד? כשאדם רוצה לתת שווי יד, שווי יד זה בעצם עד בית השכי. ורמינו. קידוש ידיים ורגליים במקדש עד הפרק. מבואר לנו שכשבא לקדש ידיו ורגליו, מהו שיעור קידוש ידיים ורגליים? עד היד המוגדר ועד הפרק, דהיינו עד החיבור שבין כף היד לזרוע. הנה אני רואה שיד זה לא עד בית השכי, ואנחנו באנו ואמרנו שהקדם אומר שווי ועד בית השכי. אומרת הגמרא, אתה צודק, דאורייתא עד הפרק, נכון? כשמדובר הגדרה של יד מדאורייתא, מה זה יד? עד הפרק, כף היד, מה שאנחנו קוראים. אבל כשאתה בא לדבר במקרה של נדר, בנדרים, היי לחכר לשון בני אדם, אבל כשהנושא זה עניין של נדר, בנדרים אנחנו הולכים אחר לשון בני אדם. ומכיוון שבלשון בני אדם מה הגדרה של יד עד בית השכי, אז כשהוא רוצה לתת שווי הוא מתכוון כפי שבני אדם מדברים, ויד, יד זה עד בית השכי. שואלת הגמרא, ודאורייתא עד הפרק? מה אתה אומר? בדאורייתא מה זה יד? עד הפרק. והא גבי תפילין דכתיב ידך וקשרתם לאות על ידיך, כתוב היה לך לאות על ידיך. אז יש לנו מונח של יד בתורה, ותנא דבי מנה שאיפה זה היד? ידך זו קיבורת, החלק התפוח שנמצא בבשר למעלה, קרוב מאוד לבית השכי, ולא הפרק כמו שדיברנו קודם, כף היד. אז הנה אנחנו רואים שיד בדאורייתא זה הגדרה אחרת ממה שהבנו. עונה הגמרא, אתה צודק, דאורייתא קיבורת כולה. אכן, מה זה הגדרה של יד? בדאורייתא יד זה עד הקיבורת, ולכן המקום התפוח שבבשר זה חלק מהגדרה של יד בדאורייתא. בנדרים, כמו במשנה שאני בא לומר שאני רוצה לתת דמי היד, שמה הילך אחר לשון בני אדם, מה זה בלשון בני אדם יד? עד בית השכי. במקרה המיוחד וקידוש ידיים ורגליים במקדש, זה הלכת הגמיר אלה, קיבלנו הלכה למשה מסיני, שעל אף שצריך לקדש ידיים ורגליים, אין הכוונה את היד עד מקום המכונה יד בתורה, או עד מקום המכונה יד בלשון בני אדם, אלא הגדרה זה כף היד, זה הגדרה של יד. ברגל למדנו במשנה שאם אדם אומר דמי הרגל, אז ברגל עד הארכובה. איך מודדים רגל? מכניס את הרגל לחבית עד הארכובה, ורש"י אומר ומכאן ולמעלה לא הווה רגל אלא ירך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים להבדיל כמו שדיברנו בחולין לגבי בהמה, יש הרגל מורכבת מהחלק התחתון, מה שאנחנו קוראים כף הרגל, זה נקרא רגל. יש את השוק, שזה לא הרגל, זה העצם, החלק שמעל הרגל, ויש את הירך, שזה מעצם הארכובה, מה שאנחנו קוראים מהברך ולמעלה, זה הירך. אז יש ירך, שוק ורגל. ברגל עד הארכובה, כשאדם אומר שהוא רוצה לתת דמי הרגל, כמה הוא נותן? עד הארכובה, מה שאנחנו קוראים כיום ברך. אומרת הגמרא, ורמינו, רגליים פרט לבעלי קבין, שלוש רגלים בשנה תחוב. למה זה נקרא רגל? כי יש מצווה לעלות לרגל, להיראות, ולכן אנחנו לומדים מזה שמי שיכול לבוא ברגלו מחויב במצוות הראייה, מי שלא מחויב יכול לבוא ברגלו איננו מחויב במצוות הראייה. פרט לבעלי קבין, שאחד שהוא בעל קבין, ומה הגדרה שלו? אומר רש"י, מי שנחתך רגלו, לא עלינו ולא עליכם, בפרק ראשון, סמוך לשוקו, מה שאנחנו קוראים כיום קרפול, וחוקק קו, לוקחים איזה עץ, חוקקים בו תבנית של רגל, אחרי זה מקבל קטיטין, זאת אומרת, שמים שם קצת צמר גפן, או שמים שם כל מיני דברים רכים, ונותן שוקו לתוכה, וכך הוא יכול להלך. ואז הדין שפטור מן הראייה, ואין לו רגל. אז מה הגדרה של רגל? עד הקרסול, מה שאנחנו רואים כף הרגל. וכאן עכשיו דיברנו שאדם שאומר שהוא רוצה לתת שווי רגל, ועד הארכובה, מה שנקרא עד הברך. עונה הגמרא, בנדרים הילך אחר לשון בני אדם, ודאורייתא פרט לבעלי קבין. אכן יש רגל בדאורייתא, ההגדרה בדאורייתא של רגל זה כף הרגל. כשאתה מדבר בלשון בני אדם, מה אנשים מכנים רגל, זה עד הרכובה, כי מעל הרכובה זה כבר ירח, זה כבר לא מוגדר כרגל. אומרת הגמרא, והגבי חליצה דכתיב רגלו. לגבי חליצה עדינו, וחלצה נעלו מעל רגלו, זה לשון הפסוק. ותנה חלצה מן הרכובה ולמטה, חצי חליצתה כשרה. אם קרה ואותו יבם אין לו את כף הרגל ומעלה עד הרכובה, היא יכולה לבוא ולהניח את הסנדל במקום מה שהיה צריך להיות הרגל באותה חתיכה, אבל תחת הרכובה, ולחצות את הקשרים, והיא חולצת לו את המנעל, ובזה מתקיים מצוות החליצה. אז הנה אני רואה שההגדרה של רגל בדאורייתא זה עד הרכובה, ורגל בדאורייתא זה לא כמו שביארת לנו לגבי בעלי קבין בראייה. אז אם אתה אומר שלגבי חליצה ההגדרה של רגל זה עד הרכובה עד הברך, אז היה צריך להיות אותו דבר, שאדם כזה שנחתכה רגלו ידיים יוכל לקיים מצוות ראייה אם יש לו מקום עד הרכובה, כי זה לא נקרא בלי רגל. עונה הגמרא, שנייתם לגבי חליצה דאמר קרא, וחלצה נעלו מעל רגלו. אומרת התורה, מה חסר לו? חסר לו הרגל, ועכשיו אני קושר את הנעל מעל הרגל, וגם זה נקרא מעשה של חליצה. אז מה זה מעל רגלו? מעל רגלו זה מדבר על העצם של השוק. אומרת הגמרא, יחי למעלה מהרכובה נמי. אז אם ככה גם בירך, אם עכשיו אין לו עצם הרכובה, אלא נשאר לו רק החלק המעל, הירך, מן הרכובה ולמעלה, מה שנקרא, שיהיה אפשר שם לקשור את המנעל והיא תחלוט ולקיים בזה מצוות חליצה. עונה הגמרא, מה כתוב? וחלצה נעלו מעל ולא מעל דמעל. זאת אומרת, ההגדרה היא כזאת, יש רגל בדאורייתא. מה זה רגל? רגל זה כף הרגל. אם יש לי כף הרגל, אז לגבי מקום שהתורה דנה כמו פרשת ראייה, שזה תלוי ברגל, אז אם אין לו כף רגל הוא לא מחויב בראייה. בחליצה אמרה התורה, וחלצה נעלו מעל רגלו, אז יש רגל, ויש את השלב שמעל הרגל, זה בעצם מהארכובה ולמטה. הירך זה כבר מעל דמעל, על זה התורה לא חידשה שמועיל שם החליצה. אמר רב פאפה, שמע מינה היסטיבריה דעד ער הנחית. העצם הזאת של הקרסול, מה שאנחנו קוראים, היא בעצם עצם שיורדת עד תחתית הרגל, כי למעשה זה דבר המחולק, ואנחנו רוצים לבוא ולומר שזה מוגדר הכל כעצם אחת של הקרסול. למה? דיסל כדעתך מצטק פסיק, אם תרצה לומר שזה בעצם שני עצמות שונות, אז אם ככה הוולי איסטווה מעל, אז בעצם הקרסול יהיה החלק שנקרא מעל רגלו, ושוקה מעל דמעל, ואז השוק יחשב כמעל דמעל, ואי אפשר יהיה לקיים בזה חליצה. רבה שימר אפילו תאים המפסק פסיק, כל דה בהדה קרה כקרה דמי, כל מה שנמצא עצמות ברגל עכשיו רגל, אז עד הקרסול, גם אם יש שם בדרך כמה וכמה עצמות, זה מוגדר כחתיכה אחת, זה רגל. באה תורה ואומרת בחליצה, וחלצה נעלו מעל רגלו, גם אם יש לי מקום שמעל הרגל, דהיינו השוק, גם משם אפשר לחלוט. הירך מעל דמעל, זה כבר לא מכונה רגל, אי אפשר לבוא ולחלוט. אומרת המשנה, שיהיה במותה או שהיא תהרוג אותו, אין מה לעשות. מה לעשות אם הבעל לא יכול לתת גט? לא נותן גט. זה מה שאמרתי, שיהיה בן יבם ויגרש. אנחנו לא עושים ייבום בגלל שאנחנו יש לנו בעיה, אבל אם זה האפשרות, לבית היום בארץ לא מקיימים את זה, אצל התימנים היו מייבמים, אבל למעט היום מקפידים שלא לייבם. אומרת המשנה, דמי ידי עליי. עד עכשיו דיברנו על ערך. מה קורה אם אדם בא ואומר, במשנה הקודמת דיברנו על משקל. אדם אומר משקל ידי עליי. שם מדובר על אדם שאומר שווי. דמי ידי עליי. אני רוצה לתת את השווי יד שלי. איך אני יודע כמה שווה יד אדם? שמין אותו כמה הוא שווה ביד ובלא יד. אז אנחנו בעצם, מה שרשי מציע, אומר רשי, אנחנו לוקחים, עושים מומדן, מיד נראה, כמה שווה אדם שנמכר בשוק עם יד, כמה הוא שווה להימכר בשוק בלי יד, את ההפרש הזה, זה הוא צריך לתת. זה חומר בנדרים מבערכי. זה בעצם החומרה שמצאתי בנדרים יותר מבערכי. כי בערכי, כשאדם אומר, ערך ידי עליי, ערך רגלי עליי, לא אמר כלום. אבל בנדרים, אדם יכול להחליט שהוא רוצה לנדור שווי יד. אז הוא צריך לתת את שווי ידו. שואלת הגמרא בעצמה, ולכן לא הרחנו, היכי שיימין עליי. תאמר לי איך עושים שמאות של יד. אמר רבה, עומדין אותו עומד של נזיקין. עונה רבה, מה אנחנו עושים? עושים עומד כמו שעושים בנזיקין. מה קורה אם אדם חובל יד חברו? אז אני עושה עומד, אומר רשי, כעבד הנמכר בשוק, כמה היה יפה קודם לכך וכמה הוא יפה עכשיו. כמה יכלתי למכור אותו קודם עם היד, כמה אני יכול למכור אותו עכשיו בלי היד, זה השווי של היד. את זה הוא צריך לתת. אמר לאביי, מי דמי? הטעם גברא זילאו, הכה גברא שביחו. איך שרשי לומד, רשי מבין שיש הבדל בין אדם שמגיע לשמאות כשהוא אדם עם שני ידיים, ואז אנחנו רוצים לאמוד כמה עכשיו הוא יהיה שווה בלי יד, לבין אדם שמגיע בלי יד ועכשיו אני עושה לו שמאות כמה הוא היה שווה אילו היה לו יד. כשאדם מגיע כשהוא מובנח, להבדיל, רחמונס, אבל זה המצב שלו, חפר יד, אז ממילא עכשיו אני עושה עומד כמה זה היה בתיאוריה אם היה לו יד. אם היה לו יד, נו, הוא שווה פחות. אדם שבא אבל עם שתי ידיים ועכשיו אני צריך לבוא ולעשות עומד כמה יהיה אם אני יוריד לו יד, ככה לומד רשי. אני מקבל את כל הפרצופים ואומר, אבל זה רשי. זה רשי. המסר ברשי, שרשי מבין שנזיקין זה עומד פחות מהעומד שלנו. ואז מה שקשה לו, למה אתה משתמש במטבע לשון של עומד של נזיקין? זה לא דומה לנזיקין. למה? כי שוב, כשאתה בא עם דבר, להבדיל, תיקח, אדם בא למכור אוטו, לו יצויר והיה פה מכה, כמה זה היה שווה פחות? או אדם בא עם המכה ואומר, כמה אם זה היה בלי המכה? כשהדבר כבר פחות זול יותר, אז ממילא הערך שלו משתנה. כשהדבר הוא שלם, ואתה עכשיו אומר, ומה יקרה אם אני בבונבון הזה אתן מכה, אז ממילא זה יותר גרוע, ככה רעשי למד. אומר תוספות, אני לא מקבל את זה באמת. תוספות יש לו שתי קושיות על רשי, ולכן תוספות אומר בדיוק הפוך. תוספות בדיבור המתחיל הטעם גברא בארבע שורות לפני הרחבות בסוף השורה, ונראה, אומר תוספות, דאחי פירושו בדיוק הפוך. אמר לו אביי, מי דמי? הטעם גברא זילאו, דהיינו גבי נזיקין, שהרי כשנקטעה ידו הוא נמאס יותר משהיה לו יד ונקשר, דהיינו. מה אני בעצם בא ומציע? יש פה אדם עם שתי ידיים. עכשיו אני אומר, מה יקרה? תסתכל עליי רגע, אם אני עם יד אחת קשורה, כמה אני שווה? כמה שווה לך לקנות אדם שיש לו יד? רק היד שלו קשורה, הוא לא יכול להשתמש ביד. זה ערך אחד. אבל חפר יד זה הרבה פחות. אז איך אתה רוצה לדמות לבנזיקין? בנזיקין שהוא חבל ואין לו יד, אז ישלמו הרבה יותר ממה שמשלמים על אדם שיש לו יד, רק הוא לא עושה שימוש ביד הזאת. במקום בשתי ידיים הוא עושה שימוש ביד אחת. כך או כך, המסר הוא אחד. בין לפי רשי, בין לפי תוספות, שאלת הגמרא היא, אומר לו אביי, אתה לא יכול לעשות דימוי בנזיקין לנידון שלנו של שווי. ולכן, אלא אמר אביי, אומרת הגמרא, עומדין כמה אדם רוצה ליתן בעבד העושה מלאכה בידו אחת, לעושה בשתי ידיו. איך אני עושה שמאות? אני יש לי פה עבד עם שתי ידיים, כמה אתה מוכן לשלם אם הוא מוכן לעבוד רק ביד אחת? יד אחת הוא לא מפעיל. שואלת מיד הגמרא, ידו אחת מה הניעו? למה הוא עובד רק עם יד אחת? מסתום מביא ידך פסיקה, אלא מה? כי היד השנייה שלו לא קיימת, איך תחה היד? נו, היינו אך על זה הרי דיברנו, ואני לא מעוניין. אומרת הגמרא, אלא ידו מוכתבת לרבו ראשון. אתה יודע מה מדובר? אדם מחר עבד והשאיר זכות על היד לעצמו. מוכר את כל העבד, חסר יד, יד אחת נשאר בבעלותי. למה לא? מקח וממכר, כמו בכל דבר, זה לא עבד עברי, זה עבד כנעני. שני שותפים, אחד קנה את כל הגוף, אחד קנה רק את היד. מה קורה בכזה מקרה? או לחילופין, קניתי עבד ועכשיו או קניתי בשותפות או מכרתי לך בלי יד. לא, זה לא בן חורין, זה עבד. בן חורין הוא קנה את עצמו, פה לא מדובר, הוא נשאר עבד, אני משאיר אצלי את הבעלות שלו על היד. אני מזכיר דירה ופעם בחודש בשבת אני רוצה להיות. אתה לא חייב לזכור אצלי, אתה לא חייב לקנות אצלי, זה התנאים שלי. מתאים לך טוב, לא מתאים לך אל תיקח. אתם גם רק טועים בדבר אחד, אני לא עכשיו דן אם זה קרה או לא קרה, אם מי עושה איתי את העסקה או לא. אנחנו עכשיו דנים מה יהיה הדין כשבאים למכור. יש כזה דבר, כשאני אבוא למכור יש מחיר מסוים לעבד שאני מוכר אותו עם כל השימושים עם שני ידיים, ויש עבד שאני מוכר עם יד אחת.
אז אין לו הגדרה של עבד.
למה הוא לא עבד? עבד אין חורין, הוא עבד, הוא עבד לשני אדונים. מה הבעיה? הוא עבד לשני אדונים. נכון, זה בדיוק, אתה כאילו הזה אני צריך לדעת, וזה השווי שעל זה צריך שלם, בדיוק בשביל זה. אומרת הגמרא, ביי רבה, מה קורה באופן עמדו עומד של נזיקין? ואמר דמי עליי, דמי עליי, זאת אומרת, יש פה אדם שחבלו בו, ולכן הבאנו אותו אצל השמאי, עשה לו שמאות כמה הוא שווה עכשיו בליד, כדי שישלמו לו את הנזק. במקביל אותו בן אדם אמר שהוא רוצה לתת לבדק הבית את דמי ידו. מה השאלה? מי אמר העמדו חד הזימנה? כבר עשו לו עומד, אבל היא סומך על העומד שהיה בנזיקים, וזה מה שהוא צריך עכשיו לתת בנדר. עודיל מה שאני אומדן הדבי עשרה מאודן הדבי פלט. בנזיקים באים לבידים של שלושה דיינים, והשמרות נעשות על פי שלושה דיינים. לגבי הקדש המבואר במשנה הראשונה מסכת סנהדרין, עושים את זה בעשרה, בשדה זה תשעה וכהן, וכן לגבי ממון, כך רש"י מצטט את המשנה, הקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהם. עכשיו השאלה שלנו, אולי עומד של עשרה זה שונה, ממילא אני לא יכול להסתמך על מה שעשו לו עומד בנזיקין, צריך אומדן, מה הדין במקרה דנה? אמת, אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם תמציא לומר שאני אומדן הדבי עשרה מאומדן הדבי תלת, ולכן אני לא סומך על העומד של השלושה, אלא אני צריך אומדן חדש של אותם עשרה. מה קורה? אמר דמי עליי ועמדו, וחזר ואמר דמי עליי. מהו? הכה ודאי עמדו בעשרה, וכיוון שכבר בעשרה עמדו, אז אני יודע את השווי. אני יודע השווי, את זה הוא עכשיו צריך לתת. עוד דילמה שבח ביני וביני, מי יודע? אולי הוא נהיה יותר, או נהיה פחות, מה שעשיתי לו אתמול זה לא מחייב להלום. וכיוון שאולי זה ישביח, זה נכון, יד הקדש על העליונה, אבל הרעיון הוא אולי הוא ישביח, אני לא סומך. אז מה שאתמול עשיתי עומדן זה לא מחייב את היום, וממילא יצטרכו עומדן נוסף. והשיטה מקובצת גורף פה באות י' א', אם תמצי לומר. ואם אכן באמת אני אומר שאני חושש דילמה שבח, מה קורה אם אדם אומר דמי עליי ולא עמדו, וחזר ואמר עוד פעם דמי עליי, ועכשיו עשו לו עומד ביחס לדמי עליי הראשון? הכה ודאי בחד הזין להמדין עלי, פה כבר ברור, ואחרי שהוא דיבר פעמיים, אחרי שתי ההתחייבויות שלו, אז ברור שהעומד שעושים עבור היד הראשונה זה גם יועיל כדי לשלם את דמי היד השנייה. או דילמה כיוון דבזה אחר זה נדר, תרי זימני אמרינין עלי, לא? נדר, כי כל נדר מחייב אומדן. גזירת הכתוב, למה צריך עשרה? לומדים מהפסוק. אז באה התורה ואומרת, אני לא סומך על שווי שוק ולא סומך על לוי יצחק, אני צריך לבוא ולעשות אומדן לכל אדם בכל פעם שיש לו התחייבות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצי לומר כיוון דבזה אחר זה נדר, לכן תרי זמרי עמדין עלי, כיוון שזה נדר פלוס נדר, אמר שני דמי עליי בבת אחת מר. הכה ודאי בבת אחת נדר, בבת אחת המדינה לי, עודים לכיוון דאמר שני, כאילו בזה אחר זה דם. אז כל אחד, כל נדר טעון, עומדן בפני עצמו. אם תמצא לומר כיוון דאמר שני כזה אחר זה דמי, עמדו מאליו מהו. אז האמת היא, שתוספות בא ואומר, שאין צורך את הבעיה הזאת להציג, ואם תמצא לומר. כי למעשה עכשיו זו בעיה העומדת בפני עצמה. שאלה היפותטית. בן אדם באו ועשו עליו עומד. למה? כי היו פה 10 מתלמדים, החליטו עכשיו לעשות עליו עבודה, באו ועמדו אותו כמה הוא שווה, עם יד כמה הוא שווה, בלי יד, עם רגל, בלי רגל, זה היה העומד. ואז הוא בא ואמר שהוא רוצה לתת דמי ידו. מי אמרינן העמיד מאליו וקי? כבר עמדו אותו. אז אני יכול לסמוך על העומד שנתנו לו. או דילמה באינן כוונה לעומדנה. נסביר את זה כך. הוא כבר אמר קודם דמי עליי. הוא קודם אמר שהוא מתחייב לתת דמים. עכשיו בלא קשר לסיפור שלו, באו ועשו לו עומדנה שמעות לצורך ביטוח. בכלל לא קשור לסיפור שלה. מהפרוש? מקרה אחד מדובר. לא, מקרה אחד. יכול להיות, אבל פה זה המקרה הזה. המקרה הזה, אני לא מבין מה זה מקרים הדומים. יש לנו שאלה כללית.
יכול להיות פשוט גם למדנר. כל המדנים ההם שנעשו, האם הם צריכים כוונה או לא?
זה מה שהסברנו, ואמרנו את זה בשם תופות. אומר תופות למעלה, הבעיה, לא את יבביעים תמציא לומר כמו העיד אליהם, ולבדה היה יכול לשואלה. אלא שרוצה להרבה עם שאר הבעיות, לכן זה הופקר בלשון אם תמצי לומר. זה בדיוק מה שהסברנו. שאלה העומדת בפני עצמה, כשאני בא ואני נותן עומד, אני צריך עומד על הדיבור שלו, או שאני יכול לקחת עומד שאני עושה בגלל ביטוח עכשיו במצב הקיים, ולהשתמש בזה לצורך הדמים שלו, הדיבור שלו. אומרת אמרה פשוט מי אחדת. לכל הפחות הבעיה האחרונה אני יכול לנסות לפשוט לך. דתנן, דמי עליי ומת, נראה מיד במשנה, דמי עליי ומת, לא ייתנו יורשים. למה? שאין דמים למתים. דמי עליי, פורשו של דבר, שאני צריך לתת את השווי. שווי, אני צריך לעשות עומדן. עומדן אני יכול לעשות באדם חי. כשאדם מת, אי אפשר לעשות לו עומד. אי אפשר לעשות לו עומד, אז ההתחייבות לא חיה, ולכן היורשים לא משלמים. אומרת הגמרא, ואי פעל כדעתך עמדו מאליו ועומדנה, ואם נרצה לבוא ולומר, שאם עמדו מאליו ולכל הפחות נחשב כעומדנה וזה מחייב, תסכים איתי העמיד וקי. למה? מי כגבוה דלא שווה 4 זוזי? הרי אין לך בן אדם לכל הפחות 4 זוזו שווה, אבל תיתן עליו עכשיו 1,000, כי לא עשיתי שווה. אבל 4 אתה יודע שהוא שווה, למה לכל הפחות שהיורשים לא ישלמו 4? זאת אומרת שאם לא עשיתי עומדן עבורו ובדקתי שוויו על סמך הנדר שלו, זה לא תופס, אז ההתחייבות לא קיימת. אומרת הגמרא, מדוע מאליו נחית לאומדנה? דמי עליי לא נחית לאומדנה. מתרצת הגמרא, זה לא מתחיל. במקרה שאנחנו שאלנו, מדובר על אדם שעשו לו עומד. רק לא קיבלו לשם ייחוד לגבי מה שהוא אמר, דמי עליי. שם אני יכול לבוא לומד, האם העומד הזה תופס או לא תופס. פה אתה מדבר על מקרה שבכלל לא עשו עומד. רק אתה אומר, יש מינימום. ואם הייתי יכול, אולי הייתי מכניס ברשי טיפה יותר, והפשט הוא, שכשאני אומר עומד, אז אני אומר כמה הוא שווה. לא כמה הוא שווה הכי פחות, ולא כמה הכי יותר, אלא מה הוא שווה. אז ההתחייבות זה לא 4 דינרים, ההתחייבות זה שווי, ואם אי אפשר לעשות את השווי, אז אין שום חיך להתחייבות. אז גם אין 4 בפנים. כי רשי בא ואומר, לא נחית לאומדנה שלא נעמד מעולם, אלא השתאו דאמדינן, וענן אומדנה באינן. צריך עומד, ועומד לא היה, אז לא התחילה התחייבות. זה לא שיש פה התחייבות על 4. זה לא התחייבות. אומרת המשנה, כן, אבל הוא לא היה שחימר, לא, אמת, אם הוא היה שחימר אז לא היינו מדברים, מדובר באדם בריא. אם היה מדובר בשחימר אין לכם מה? נו, לא ראינו ש... דיברנו, דיברנו שבשום כן, אבל לא פשוט שאנחנו הרי למה יצא לא מוצאים את השר. אמרנו שאם היא מחלוקת בגמרא אם מדובר בפאה נוחית או לא בפאה נוחית, זאת אומרת לפי התירוץ השני, אז מצאנו שיש מושג ששיער לא נכלל בתוך, אבל עוד פעם רק ביוצא להרג, רק ביוצא לארץ, לא באדם שמת מאלה. קבענו שבית... לא. לברך.
השומן הזה זה רק הכתוב?
כן, ודאי, ודאי. כי אנחנו סומכים על בבא קמא. כיוון שאין, למעשה, אין מחיר ליד. גם בנזיקין. הרי אם הייתי הולך הפוך, הייתי בא ואומר לבן אדם, כמה אתה מוכן בשביל שיורידו לך את היד? כמה, בכמה כסף אתה רוצה? אני רוצה את היד שלך אצלי בבית. כמה אתה רוצה בשביל זה? אין לזה מחיר. אדם נורמלי אני מדבר. אנחנו מדברים עכשיו על אדם נורמלי ודיברנו על יד, לא על כליה. זה כן משנה, זה משנה שמיים וארץ. אם כליה הוא לא מחטט באף, אם היד הוא מחטט באף, מה דומה יד לכליה? אין מחיר יד. אין מחיר יד לאדם נורמלי. ברור. אנחנו מדברים בבני אדם. אנחנו מדברים בבני אדם. גם לראש יש מחיר. גם אתה יכול לקבל ראש. של זה שיביא לך את הראש. נכון. שם כן, במוכתב לבחוץ, נכון? זה לגבי צער, לא לגבי שווי. למה בנזיקין אומרים כמה הוא שווה להימחר בשוק? למה אתה לא עושה דבר יותר פשוט? בוא תשאל אותו כמה שווה לו להיות עם יד ובלי יד. כי זה לא תנאי, כי אין בן אדם נורמלי לא מוכן שיורידו לו יד. יש מצב עכשיו כבר מורידים לך את היד, עכשיו אני שואל אותך כמה שווה לך לשלם שלא יכאב לך. זה נכון, יש מושג של סם. אבל אין מושג שאדם מוכן שיתנו לו ממון עבור הורדת יד, אין מושג כזה. אם הוא בן אדם. אם הוא בן אדם, הוא לא, אין לזה שווי. ולכן כשאנחנו באים, אנחנו, כל המושג של נחבל זה מושג של אומדנה של התורה. התורה באה ואמרה, יש איזו הגדרה, לא שזה מספק, לא שזה ממלא חסרונו, אבל משהו צריך לשלם את הנזק, ואיך אני אעשה שיעור לנזק? אז מצאתי איזו הגדרה מסוימת שמקלעתי אותו בשם של אבן. חומר בערכין מבנדרים, הרי יכלנו להמשיך הלאה, אבל זה לא פה, בזאת שבא וכמה. ובוא נשאל, למה הוא צריך לקנות אותו? אם הוא צריך לקנות אותו בשביל שיעשה עכשיו עבודה עם שני ידיים, אז הוא לא שעד, אלה במחיר. אבל אם עכשיו אני צריך אותו, כן, צריך שהוא יש שומר קישויים, אז מה אכפת לי שהוא חפר יד? אז יש תנאים, יש טבלה מסוימת שזה עושים. לכן אני אומר, זה לא נמדד לפי, עכשיו בוא נחפש מה ההגדרה שלו. אם הוא צריך להפעיל רק את הראש, אז מה אכפת שיהיה בלי ידיים. אם הוא צריך לעבוד שימוש בידיים, הוא לוקף מרגליות, אז אני לא... אין ערך לכולו, שווי. גם שווי אין. כי זה לא שווי כמה אני מוכן שיחתכו אותי לאיברים, איברים יחלקו אותי בשכונה. לא זה אני דומה. אלא כשאני עושה שווי, אני אומר כמה שווה לי מאחר בשוק. כי זה מה שאפשר לעשות. כמה שווה היד? לא. כי אתה לא יודע כמה אתה שווה. כי מה זה כמה אני שווה? אם אני שחקן כדורגל, אז אני שווה בכוח הרגל לביטוח ככה. ואם אני אדם נורמלי, אני שווה ככה. מה זה כמה אני שווה? לפי מה אתה קובע שווה? אז יש הגדרות, אני אומר, יש הגדרות של חזל. זה הגדרות לא בגלל שזה באמת ממלא את החברון. אף אחד לא מוכן שהורידו לו שני רגליים. אבל אם הורידו לו, אז יש דין. כמה שווה למחר בשוק עם רגליים ובלי רגליים? חומר בערך עם מבנדרים כיצד? מה החומר שיש בערך יותר מבנדר? האומר ערכי עליי ומת, ייתנו היורשים. האומר ערכי עליי, יש טבלה, מה אכפת לי שהוא מת? יש התחייבות, וכיוון שיש התחייבות, בודקים כמה זה מחיר טבלה, ואת זה משלמים היורשים. בכוח הירושה, זה כסף שחל שיעבוד על הנכס, על הירושה, על הכסף. דמי עליי ומת ועדיין לא עשו לו שמאות, לא ייתנו היורשים, שאין היורשים, אין דמים למתים. וכיוון שאין דמים למתים, אז אני לא יכול עכשיו לעשות שמאות, ואם אני לא יכול לעשות שמאות, על אף שרשי ותוספות, ואני אתחיל דווקא בתוספות, דיבור נתחיל דמי עליי, אומר תוספות ועד איתניה בבבא קמא ונתן פדיון נפשו, דמי ניזק. יש מושג, בן אדם מת ועושים שוויות. הרי ונתן פדיון נפשו, מדובר על שור שנהרג, הרג אדם, שור המואב. מה הדין? שבעל השור צריך לתת כופר נפש. איזה של מי? של הניזק, של המת. אז יש שווי למת. אומר על זה תוספות, פירוש ששמין אותו לאחר מיטה כמה היה שווה, מחיים, גזירת הכתובים. זה מקרה מיוחד. אתה לא יכול לומר את זה באופן כללי, אבל האחר אינו נודר אל הדמים שישומו בידים, והוא לא בא לידי שומה שהרי הוא מת. אז לא ירשו דמים, לא יתנו יורשים לדמיו, ככה מתרץ תופעות. רש"י אומר אחרת. רש"י אומר שאין דמים למתים ועד איתנה בפרק בבבא קמא, רש"י שורה רביעית מהצרות. ונתן פדיון נפשו דמי נזעקת המותאמה משום דמישה דאביק רמיה לילישלומי קישת האבק. והאישת דאבקי חיו. רש"י אומר הגדרה אחרת. רש"י אומר, מתי נוצרה ההתחייבות? לגבי נזיקין, רגע הנזק זה ההתחייבות, ורגע הנזק הוא חי, אחרי זה הוא מת. אז כיוון שרגע הנזק הוא חי, אז אני יכול לבוא ולדרוש עכשיו את ההתחייבות, כי זה היה התחייבות מחיים. פה דמי עליי שלא נודר אלא מה שישימו בידים. ההתחייבות נוצרת אחר השומה. כל זמן שלא שמו אותי אני לא חייב כלום. מה שבידים יגידו זה ההתחייבות שאני מקבל על עצמי. אז בידים לא הביא אותו לידי שומה כי הוא מת. אז לא נוצרה התחייבות. אז לא חל שיעבוד על הנכסים. אז היורשים לא צריכים לבוא ולשלם. אומר רש"י לא. אומר רש"י לא, אנחנו עוד נראה, אבל רש"י לומד לא ככה, זה ההבדל בין רש"י לתופעות. מתופעות משמע כמו שאתה אומר, יש את הרגע ההתחייבות, אחרי זה יש ברור ההתחייבות. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר כל ההתחייבות נוצרת אחר השומה. לא הגעתי לידי שומה, לא הייתה התחייבות. עכשיו אנחנו עומדים עכשיו. איפה למדנו? יש דברים, אבל לא זה, לא זה. כתוב. ממשיכה המשנה ואומרת, ערך ידי וערך רגלי עליי, לא אמר כלום. ערך זה כל הגוף, רגל יד, אין פרשת ערכים כזאת בתורה. ערך ראשי, ערך כבדי עליי, נותן ערך כולו. למה? כי איבר שהנשמה תלויה בו, נלמד מפסוק שזה נקרא ערך כולו. זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו. חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו. אדם אומר חצי ערכי עליי, אני יכול להתחייב לתת חצי מהערך. ערך חצי עליי, פה הוא מדבר על חצי גוף, נותן ערך כולו, כי הרי בתוך חצי הגוף נמצא גם אותם איברים שהנשמה תלויה בהם, או לחילופין לחיות חצי גוף אי אפשר, אז זה נחשב דבר שהנשמה תלויה בו, אז הוא נותן ערך כולו. חצי דמי עליי, נותן חצי דמיו. דמי חצי עליי, אבל הוא רוצה עכשיו שרות על החצי ממנו, נותן דמי כולו. למה? כי אנחנו כבר למדנו בדף י"ח שיש לנו הקש בין דמים לבין ערכים. נדר בערכך. אז כמו שבערך דבר שהנשמה תלויה בו, אז אנחנו אומרים נידון בכבודו, אז גם פה אני אומר לגבי נדרים, כשהוא מדבר על דבר שהנשמה תלויה, נידון בכבודו. אומרת המשנה, זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו, הגמרא כמובן תברר מה זה הכלל. האומר ערכו של פלוני עליי, מת הנודר והנידר, ייתנו היורשים. כי ערך זה מחיר טבלה, ברגע הזה שהוא התחייב, חל לנו שיעבוד על הנכסים, היורשים צריכים לשלם. דמיו של פלוני עליי הוא מת הנודר, אז הנידר קיים, לעשות שומה אפשר, ייתנו היורשים. מת הנידר שיהיה אפשר עכשיו לעשות שומה, לא ייתנו היורשים שאין דמים למתים. אז ממילא, אם גם מת הנידר ועדיין בידי לא שמעו אותו, אז אי אפשר לבוא ולדרוש מהיורשים, כי עדיין לא נוצרה התחייבות. תנו רבנן. לא לכל דבר. תנו רבנן. תנו רבנן. לא, כמה פעמים הזכרנו, אבל אנחנו נראה את זה עוד. תנו רבנן, חומר בנדרים מברכים, שהנדרים חלים על בהמה חיה ועוף, והם נידונים בהישג יד. נדר, אני יכול לעשות נדר גם על בהמה, אני יכול לעשות גם על חיה. ערך זה דבר שהתורה חידשה רק באדם. ערך זכר, ערך נקבה, אין ערך לבהמה, אין ערך לחיה, אין ערך לעופות. כמו כן, בנדרים אין מושג של הישג יד. גם אם אין לך, ההתחייבות נשארה עליך. לגבי ערכין, אין לך, אתה בא אל הכהן, הוא עושה לך שומה, ועל פי מה שהכהן יחליט, זה יהיה שווי שאותו הוא צריך לתת. מה שאין כן בערכין. חומר בערכין מבדדרים, כיצד? אמר ערכי עליי ומת. ייתנו יורשים. למה? כי ההתחייבות קיימת, מחיר טבלה יש, התחייבות יש. דמי עליי ומת לא ייתנו יורשים, שאין דמים למתים. כמו כן, אמר ערכי עליי ומת, ייתנו יורשים. מרת הגמרא אם ככה שמה מינה, מיל ועל פה גובה מן היורשים. אנחנו בכל מקום מוצאים מחלוקת המוראים, מה הדין במיל ועל פה גובים היורשים או לא, תביא הוכחה מהמשנה. אם המשנה באה ואומרת, הרי מה היה? הוא אמר ערכי עליי, מת. זה כולו דיבור, מיל ועל פה. איך אתה אומר שגובה מהיורשים? אלא מה? שאני סובר שגם במיל ועל פה גובה מהיורשים. הנה, יש לך פשיטות למחלוקת האמוראית, משנה. אומרת הגמרא שאני יחד במיל וכתובה בתורה, זה לא דומה. פה זה לא סתם מיל ועל פה, זה התחייבות שיש לנו מהתורה. אז זה נחשב ככתובה בשטר. אומרת הגמרא, אם ככה, שמה מינה, מיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר, דמיה. אנחנו הבאנו קודם בבחורות, בדף מ"ט עמוד ב' מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז המשנה שלנו היא כדעת רבי יהודה, תציין לנו. אומרת הגמרא, הכה במה יסקינן, בכשעמד בדין. כאן מדובר באופן שהוא כבר עמד בדין. וכיוון שהוא עמד בדין, והבי דין חייבו אותו לבוא ולתת, אז זה נחשב כאילו זה כתוב בשטר, זה כבר מלווה בשטר. אומר רש"י, וחייבו קודם אותו, דהב אלי כמלווה בשטר. יש מושג שהוא בא לבית דין, ובית דין מחייבים אותו לעשות את ההתחייבות שלו, את האמירה שלו, את הערך שלו במקרה דנן. אומר אתה, מה הבנתי אותך? אז דקבתה, בסיפה גבי דמי עליי, על אותו משקל שעמד בדין. אמר לא ייתנו יורשים. אם אתה אומר שהוא כבר עמד בדין, אז הרישא והסיפא זה על אותו משקל, וזה החומר שיש לך בערך מבנדר. למה אם הוא עמד בדין והתברר שבאמת בית דין אמרו שהוא צריך לתת את שוויו כפרי התחייבות שלו, אז זה כבר מלווה בשטר. עונה הגמרא, דמי עליי מחוסר אומדנה, ערכי עליי לא מחוסר ולא כלום. וזה מה שהסברנו, כשאדם אומר דמי עליי, אז עדיין צריך את האומדנה, וכל זמן שלא עשיתי את האומדנה, אז אין התחייבות. גם שבית דין באו ואמרו שעכשיו צריך לצאת לעשות אומדן, מתי יהיה רגע התחייבות? כשיהיה את העומד. העומד לא נעשה. לעומת זה, כשאני בא ואומר ערך, ערך, יש מחיר טבלה, יש התחייבות. ערך ידי ורגלי עליי, אמרנו לא אמר כלום. אמר רב גידל, אמר רב ונותן דמיה, אפילו שהוא לא אמר כלום, אז הוא צריך לתת את השווי של היד, את השווי של הרגל. אומרת הגמרא, אבל לא אמר כלום קטני. אומרת הגמרא, נכון, לא אמר כלום לרבנן, ונותן דמיה לרב מאיר. הוא לא אמר כלום לפי רבנן, כי רבנן אומרים אדם הוציא דבריו לבטלה, אבל לפי רב מאיר, שאין אדם הוציא דבריו לבטלה, אז הוא נותן את השווי. אומרת הגמרא, אמרה חד הזימנה, הרי כבר למדנו דמר, אבגיד למרה, ואומר ערך כלי זה עליי, נותן דמיו. אז הנה אני יודע שלפי רב מאיר אכן באמת אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וגם בכלי אני אומר שאין בו בכלל פרשת ערכין, הוא צריך לתת שווי. עונה הגמרא, אכן, רק מה הוא דתימה התמוד, אדם יודע שאין ערך לכלי וגבר ועבר לשם דמים, זה החידוש של רב מאיר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, הוא יודע שאין ערך לכלי. אבל הכה לגבי ערך יד, ערך רגל, מתעקתי דסבר כאיכא דאיכא ערך ראשי וערך כבדי. אז יש מציאות של בן אדם שמדבר על איבר מסוים, אז אולי יקנה מערך יד וערך רגלי, אבל דמי לא כאמר, ולכן פה לא שייך מוציא דבריו לבטלה, כי הוא טע, הוא פשוט חשב שיש כזה כמה שמלן, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וגם ביד ורגל הוא יודע שאין ערך ליד ורגל, ומה הוא יתכוון לתת דמים, ולכן אני צריך להדגיש שגם פה, עלי בדרב מאיר, הוא יצטרך לתת את השווי של היד, את השווי של הרגל.